אני אגיד לכולם שלי ולאריאל היה איזשהו רעיון שמי שיש לו עבודת קומפוזיטינג או VFX והוא רוצה לשלוח אלינו, אז הוא יכול לשלוח למייל שלי, ואנחנו בסרטונים הבאים נעשה איזשהו סרטון ביקורות כזה מגניב על, על אותו סרטון. אז מי שיש לו עבודה כזאת שבא לו לקבל עליה פידבק, כמובן תשלחו לי למייל ונבחר איזה כמה עבודות ונשתמש בהן. ועד כאן כל העניינים הבירוקרטיים, שם לכם פה את המייל. אז בוא נתחיל, אריאל, תספר אולי קודם מה זה קומפוזיטור בהגדרה של התפקיד שלך, איך אתה מגדיר את זה במילים?
אני אגיד לך איך אמא שלי מגדירה את זה, הוא עובד על מחשב, אז... לא, אבל עקרונית קומפוזיטור זה בעצם מישהו שהתפקיד שלו הוא לחטוף מכות מכל המחלקות האחרות, סוג של... לא, אבל בעצם אנחנו עומדים בסוף, זאת אומרת, התפקיד שלנו זה, אנחנו הדבר האחרון ש... התחנה האחרונה של כל החומרים, בעצם כל המחלקות האחרות ש... האנימציה, שעושים את האנימציה, והתלת, הטקסטור, התאורה, הכל בעצם, הכל מתנקז אלינו, בנוסף לפלייטים, זאת אומרת, לחומרים שצולמו, ואנחנו בעצם חברים את הכל ביחד, לכדי משהו אחד שנראה משכנע, שנראה כאילו זה באמת קרה. עכשיו, מבחינת הגדרות תפקיד, זה לא רק לשים אחד מעל השני, obviously. זה לחקור את העולם, זאת אומרת, לדעת איך אני לוקח את הדבר הזה שיתרנדר בתלת, ואיך אני גורם לזה לראות יותר טוב על הפלייט עצמו.
עכשיו, כן, having said... וזה נעשה בעיקר בתוכנת ניו כרגע, נכון? מה שאתם עובדים.
כן, בפריימסטור, בעצם כל תעשיית הקולנוע בעולם עובדים לרוב על ניוק. זה ה-industry standard שלהם. קצת כמו שרוב בתי העריכה בעולם עובדים על אביד. שוב, יש מקומות לפה ולשם, יש מקומות שעובדים על פרמייר, יש מקומות שנגיד לא עובדים על ניוק, עובדים על פיוז'ן, או אפילו אפטר אפקט, אבל בגדול לרוב זה ניוק, בחברה בסדר גודל כמו פריימסטור, אתה כאילו, בגלל שיש מה שנקרא פייפליין, אתה די חייב לעבוד על ניוק, כי היא כתובה בפייתון, וזה מאפשר לעשות המון המון דברים גם, מאחורי הקלעים ומתחת למכסה מנוע, דברים שיהיה הרבה יותר קשה לעשות באפטר, למשל, שלא לדבר על העובדה שאפטר, ברגע שאתה נותן, שם שם יותר מ-5 או 6 או 10 שכבות שהן full HD, שלא נדבר על זה שהן EXR'ים, היא נחנקת וממש קשה לעבוד איתה. אם כי, אני מודה, לא פתחתי את אפטר בצורה רצינית ב-4 שנים האחרונות, אולי הם סידרו את זה, אני משער שלא.
אז אני ביקשתי ממך, אולי אחרי זה תוכל קצת להראות לנו איזשהו תהליך עבודה מברקדאון שיש לפריימסטור, אבל לפני שנגיע לזה, מעניין אותי באופן אישי קצת על איך הגעת לפריימסטור, כי אני יודע שדיברנו פעם שעברה, עבדת הרבה שנים בתעשייה בארץ, ואז החלטת פתאום ללכת ובאמת לנסות להגיע למקום הזה והצלחת, אז קודם כל מה גרם לזה לקרות? ומה עשית כדי להגיע לשם?
התשובה הפשוטה היא זה שזה פשוט התאפשר לי. זה אומר שקרו המון המון דברים בחיים שלי שפשוט אפשרו לי פשוט לקום וללכת. מבחינת, אם אנחנו מדברים על הקטע האדמיניסטרטיבי, אז קיבלתי דרכון אירופאי, ולפחות לפני 4 שנים, דרכון אירופאי עדיין אפשר לך לעבוד פה באנגליה בלי בעיה. זה אומר שיכולתי פשוט ליטרלי לנחות פה ולהתחיל לעבוד יום למחרת, בלי בעיה, בגלל הדרכון האירופאי הזה. אז אני מודה שזה קצת קיצר לי תהליכים. היום, בגלל ברקסיט, המצב קצת אחרת. לכל מי שמגיע עכשיו, כל מי שהגיע כבר הוא בסדר, אבל מי שרוצה להגיע עכשיו זה הופך את זה לקצת יותר מורכב, היום זה ככל נראה מדובר בוויזות. מה שקצת מקשה על העניין הזה של להגיע לפה, אם כי לא בלתי אפשרי. אני רק אציין שעכשיו באופן ספציפי, אני יודע שמחפשים בנרות בתעשייה פה קומפוזיטורים, ובכלל נראה לי אנשים, אבל אני יודע ספציפית על, על קומפרים, אני יודע שאצלנו בחברה מחפשים בטירוף קומפרים שיכולים לבוא לעבוד. יש עכשיו, אנחנו הולכים לגדול למשהו כמו 150 קומפרים במחלקה, וזה רק בלונדון. אני משאר כנל כאילו בקנדה ובסניפים אחרים גם הם עושים, זה פשוט כי יש המון פרויקטים. כל הפרויקטים האלה שנעצרו בקורונה, שהפסיקו לצלם וזה, אז כולם חזרו ובגדול, ואני חושב שאנחנו עושים משהו כמו 13 פרויקטים במקביל.
הם יקבלו מישהו שהוא למשל יודע גם רק אפטר, או שצריך לבוא עם ידע מוכן בבינים?
יש מחלקות, שוב, פריימסטור זו חברה די גדולה, זה אומר שאנחנו לא עושים רק סרטים, אנחנו עושים גם פרסומות, אנחנו עושים גם סדרות, אנחנו עושים גם רידס של טים פארקס, כל מיני דברים שהם דברים של VR וכן הלאה וכן הלאה. אז יש מקום להמון, יש מקום גם לאפטריסטים, אם כי לרוב אפטר רצוי שהוא יהיה כלי נוסף ולא הכלי היחידי. כן. זאת אומרת שאם אתה, אם אתה יודע אפטר זה אחלה, אבל כדאי גם שתדע ניוק ברמה תפעולית. ראיתי שמישהו שלח כאן לאן שולחים קורות חיים.
כן, יש, רגע, אולי נענה רגע על שאלה לפני זה. מתן, אתה יכול לשאול גם פה, עכשיו לא צריך לכתוב.
פשוט כאילו, אני לא יודע מתי להיכנס בשיחה, מתי, נו.
עמית התפרץ ברגע שיש את התשובה הכי חשובה.
דבר, דבר.
אוקיי, אז כדי להיות קומפוזיטור, כדי להיות קומפוזיטור טוב, אני עכשיו נגיד הולך ללמוד ב-IAC את הקורס של VFX שלהם. ושדרך אגב, ראיתי עדיין את התמונה שלך שם בתור אחד המרצים, אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי.
אני עושה שם, אני לא מוצא שם באופן קבוע יותר, אבל אני כן מדי פעם עושה הרצאות אורח. בשנתיים האחרונות פחות. זהו, שזה לרוב קורה כשאני בארץ. זה קרה פעם אחרונה לפני שנתיים, אומנם הייתי עכשיו בארץ, אבל בגלל כל ענייני הקורונה לא... לא כל כך ססתי להיכנס לחדר מלא באנשים שאני לא מכיר. אם כי, ודרך אגב, אני יודע איך זה בארץ עכשיו. בארץ כולם באווירת סוף קורס כזה לגבי הקורונה, כאילו זה לא קרה יותר. אני פשוט, כשהגענו מכאן, היינו, כאילו, הגענו לארץ, כאילו, לביקור, היינו כזה נורא בשוק, כי כולם פה כזה, קורונה מה? איזה קורונה?
ואנחנו... מסכה בלי כלום.
ואנחנו היינו כאילו שתי מסכות, שוטפים ידיים כאילו כל 5 דקות. קיצר, אז לקראת סוף הזה שנה השתחררנו כבר, אבל באופן כללי לא, אני מראש לא תכננתי לעשות הרצאת אורח, פשוט מהסיבה הזאת, כי לא כך ידעתי מה יהיה, מה מומי. אבל כן, אני כן מדבר עם כפיר, ויש לי קצת שאולי נארגן משהו אונליין, נראה מה זה.
אוקיי, אז השאלה שלי היא, אז ככה, האם כדי להיות קומפוזיטור טוב, האם אני צריך נגיד, שיהיה לי איזשהו ידע נורא נורא נגיד מעמיק בתלת מימד ובכל ההתעסקות של התוכנות עצמם, נגיד כמו 3DS Max או Maya או כל בעצם כאילו הנושא הזה?
אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה מדבר על להיות קומפוזיטור בארץ או להיות קומפוזיטור בחו"ל?
השאיפה שלי בסופו של דבר, גם כן היא, עכשיו אני בתהליך של הוצאת דרכון, גם כן אירופאי, אז השאיפה שלי בסופו של דבר זה כן להיות קומפוזיטור בחול, ואני יודע שנגיד אני צריך לדעת ניוק, שהיא שונה לגמרי מאפטר ממה שהבנתי ממך בדיבור עצמאי, נוד בייס ולא ליירס, אבל כן, בסופו של דבר מה שאני באמת רוצה לעשות זה להיות קומפוזיטור, כי יצא לי סוג של להסתכל על כל הפייפליין שיש ב-VFX, בין אם זה מידול, טקסטורה, שיידינג, לייטינג, ובסופו של דבר, הדבר שאני הכי התחברתי אליו זה העניין של הקומפוזיציה. של לקחת את כל האלמנטים ביחד, ופשוט לחבר אותם לתוך שוט שיראה כמה שיותר יפה וכמה שיותר נקי, זה מבחינתי המטרה שלי.
אוקיי, אז אני יכול להגיד לך דבר כזה, יש אצלנו המון קומפוזיטורים שלא יודעים תלת, זה לא, זה לא משהו, זה לא רקוויזית, זה לא חובה שתדע, אבל זה עוזר, זה מאוד עוזר. באופן כללי, לדעת תלת ברמה כלשהי, זאת אומרת, לדעת איזה פאסים אתה יכול להוציא מתוכנת תלת, ומין הסתם בתור קומפוזיטור אתה צריך לדעת איך לעבוד איתם, אבל גם לדעת מה הם ולמה הם ואיך זה קורה, זאת אומרת, להכיר את התהליך קצת מקודם, זה מאוד מאוד עוזר. אני התחלתי כתלתיסט, אבל הייתי תלתיסט די בינוני, בגלל זה, כי פשוט המוח שלי עובד יותר טוב עם דברים שהם, שהם יותר 2D מאשר 3D. אני חושב האמת היא שמה ששבר אותי זה הזמני רינדור, לא היה לי כוח לחכות שעה וחצי לפריים. ובאופן כללי אני קומפוזיטור הרבה יותר טוב ממה שאני תלתיסט, אז כל אחד שיעשה את משהו טוב, בוא אני אומר. אז שוב, אני לא תלתיסט טוב, אני תלתיסט בינוני, אבל אני כן מכיר את התהליך, אני יודע מה מגיע לאן, אני יודע לעשות ברייקדאון של הפייפליין ולדעת מה קורה במקביל, מה קורה לפני, מה קורה אחרי, עם מי אני צריך לדבר כדי לקבל מה. אז בגדול, ככל שיש לך יותר היכרות עם דברים, עם דברים שהם המסביב, יותר טוב בשבילך. להגיד שזה חובה, לא, זה לא חובה, אבל זה יעזור. זאת אומרת, זה שאני יודע, תלת עוזר לי קצת עם, 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 עם מה שקורה איתי, זאת אומרת, זה שאני יודע לפתוח מאיה ולעשות כמה דברים בסיסיים, נורא נורא עוזר לי דווקא בעבודה ביומיום, כי לפעמים משהו בפייפליין לא עובד, ואני עכשיו במקום לחכות לתלתיסט, אני יכול פשוט לפתוח את זה, לעשות את זה, לחסוך לעצמי קצת עבודה. זה שאני יודע לעשות טרקינג ב-3D Equalizer, זה גם חוסך לי לפעמים זמן. יש לנו אומנם מחלקת טרקינג, אבל לא נגיד יש פרויקטים קטנים יותר שאין להם תקציב לזה, אז אתה צריך לעשות חלק מהעבודה גם בעצמך, או לפחות אם יש לך את הידע הזה, אז אתה קצת מכיר על עצמך בסופו של דבר. אז להגיד שזה חובה, לא, זה לא חובה. אם יש לך תיק עבודות טוב, יקבלו אותך anyway, ככל הנראה, אבל זה בהחלט יתרון.
אריאל, אני רוצה לשאול אותך דווקא על העניין של הקומפוזיטין, האם יש קורס שהיית ממליץ לעשות, פרונטלי או דיגיטלי?
אני לא יודע להגיד לך כל כך האמת. זאת אומרת, אני יודע ש... אני יודע שמה ש... מה שכפיר עושה ב-IEC, אני פשוט מכיר את המרצים, וחלקם עם חלקם הגדול עבדתי, אז אני יודע שהם כולם מגיעים ממקום של... ממקום של, ממקום מקצועי שהם יודעים את העבודה והם, הם מבינים מה מומי. אני מדבר ספציפית על VFX שם, כי ISE יש להם את הקטע הזה שמתרכזים בויז'ואל אפקס, ולאו דווקא באפטר, גם בניוקים עושים, שזה חשוב לא פחות. אז שוב, מבחינתי, מבחינת זה מה שאני מכיר, אני לא מכיר הרבה דברים אחרים. אני בעברי גם לימדתי בג'אמפ קאט, שזה יותר אפטר, וזה פחות VFX ויותר מושן גרפיקסי, אם אני זוכר נכון. זה תלוי מה אתה חפש. אני אישית לא למדתי בשום מקום, למדתי לבד.
טוב, אתה מיוחד פשוט, זה לא
כולם. אני, כגננה תמיד אמרה שאני מיוחד, אבל באופן כללי, לא, זה, אני באמת חושב שלא כולם חייבים כאילו לעשות קורס, אני חושב שכאילו שאם יש לך אהבה למקצוע, כי ככה זה היה איתי פשוט, אני נורא נורא, זה נורא נורא עניין אותי, אני מדבר עוד לפני, כשעשיתי, כשהתחלתי עם קלט, זה נורא נורא עניין אותי, אני כאילו כל דבר שנחשפתי אליו, אני פשוט שאבתי את המידע הזה כמו אני לא יודע מה, פשוט כי זה עניין אותי, ואני השקעתי שעות, ואני ישבתי וניסיתי, וכל פרט קטן שהצלחתי למצוא, ניסיתי ליישם וכן הלאה וכן הלאה, וכנל גם עם אפטר, ככה התחלתי להיות אפטריסט בכלל במקור, שאמרו לי, תקשיב, צריך לקמפז את זה, ולא היה לי מושג מה זה, אז פשוט ישבתי עם זה על אפטר גרסת 4.5, אני חושב זה היה, או 5 כאילו, וניסיתי להבין את זה, ואז עבדתי בסנובול, קנל עם פיוז'ן, זאת אומרת, זה אפשרי, אני לא אומר שזה לא אפשרי. יש איזה חיסרונות, פתרונות מן הסתם, אבל...
אני הייתי אומר שזה עניין של אופי, כי מי שיש... אני למשל יודע שאני צריך יותר מסגרות, אבל יש כאלה שיש להם...
לגמרי, לגמרי. יש המון אנשים שצריכים את הקורס המסודר הזה, ומהבחינה הזאת, שכל אחד... אני פשוט, אני לא מכיר יותר מדי, אז אני לא יכול להגיד, כאילו. לך יש קורס, לא? לא שמעת אותי. לא נורא.
לא שמעתי, תדברו פה איזה שבע אנשים ביחד.
אמרתי, לך יש קורס, לא?
אה, כן. יפה, יפה. היינו צריכים
להתכונן
את זה לפני אריאל, ואז הייתי גם יודע. יש איזה קורסים שהיית ממליץ עליהם? יש איזה משהו של...
מישהו...
מתן, יאללה, תן לנו עוד שאלה.
אוקיי, רק... הקשר אחרון השאלה הקודמת, אז לדעתך ICM נותנים כלים טובים ונכונים כאילו לכל התחום הזה של קומפוזיציה? באופן ספציפי?
שוב, אני מודה שאני לא התעדכנתי בקוריקולום שלהם לאחרונה. אני יכול לדבר על ISE כמכלול. כמכלול אני מכיר אותם בתור אנשים מאוד רציניים. אני לא... אני אישית, ויכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שיש אחרים, אבל אני אישית לא מכיר מקום בארץ שכאילו שמלמד את הדברים האלה בצורה הזאת. שוב, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שיש כאלה, אני מכיר רק את ה-ISE בקטע הזה.
אני חייב להגיד פה משהו, לדעתי, אריאל פה הוא קצת זן אחר, כי הוא באמת למד כמעט את הכל באופן עצמאי, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה. שזה נוגד כמעט את כל...
אבל יש,
כן, אבל אתה יודע, גם מבחינת להיכנס לעבודה ולתעשייה, רוב האנשים שאני מכיר תמיד ממליצים על קורסים, תמיד ממליצים על להתקרב למרצים שלהם, ותוך כדי זה להתקדם, ואצלך באמת זה קצת אחרת. אז...
כן, אני מודה שאני קצת אוף מוזר בקטע הזה. אבל זה טוב לראות שאפשר גם אחרת מהבחינה הזאת.
כן, לגמרי, לגמרי.
אריאל, אפשר שאלה בנושא הזה?
כן, בוודאי.
אני משה, מרחובות. רציתי לדעת, כאילו, בוא נגיד, סיימתי ללמוד ואני רוצה עכשיו להרחיב בקומפוזיטינג. עכשיו, אני לא רוצה ללכת ל-IAC או משהו כזה, אז איזה כאילו נושאים אתה יכול להמליץ לי שאני יכול לחפש, נגיד, באינטרנט או ללמוד לבד, נגיד, סתם תורת הצבע או כאילו...
ברמה העקרונית... כאן נכנס החיסרון של לא ללמוד בצורה מסודרת, כמו שאמרתי, יש יתרונות וחסרונות.
כן.
עקרונית, מה שאני הייתי עושה, אני יכול להגיד פה שאני למדתי מניסיון בתהייה, זאת אומרת, עשיתי את זה בדרך שהיא קצת מלחיצה, כי למדתי אפטר, ואז פשוט התחלתי לעבוד כבר. ואז זה אומר ש... מצפים ממך לעשות דברים, ואתה אולי לא תמיד יודע לעשות בדיוק את הדבר הזה, אבל אתה פשוט, איך אומרים, הדרך הישראלית זה ללמוד תוך כדי עבודה. מה שאני הייתי ממליץ לך לעשות זה פשוט לתת לעצמך תרגילים כלשהם, זאת אומרת, להחליט ש... נגיד, אם אתה רואה פרסומת, משהו, תנסה לחכות את מה שקורה שם, תנסה פשוט ליצור דברים. הניסיון הזה יגיע לך אך ורק מלנסות, זאת אומרת.
הייתה מעולה.
כן, לא, כי אני עושה דמויות לתלת ממד וכאלה, ותמיד יש את השלב בסופי שאתה רוצה להציג את העבודה שעבדת עליה כל כך קשה. ואז מגיע השלב של הקומפ, אז אתה גם כאילו מצלם מכל מיני זוויות ועושה דברים מגניבים, ואז אתה מכניס את זה לאפטר או לא משנה לאן. ואז אתה צריך כאילו לדעת מה לחפש, מה אתה רוצה לראות, מה...
אז מהבחינה הזאת, שוב, אני אומר, תתכנן לעצמך שוט, תגיד שאוקיי, יש לי את הדמות הזאת והזאת, שעושה אנימציה כזאת וכזאת, ואז תבנה את השוט, תצלם אותו, ותתחיל לעבוד. עכשיו, בקטע הזה למשל, קודם כל, אתה יכול להעלות את העבודה שלך למיליון ושבע הקבוצות שיש בפייסבוק, או בכל האתרים האחרים שמאפשרים את זה, ולקבל חבדים לזה. ואנשים יגידו לך, תקשיב, השחורים קהים מדי, הלבנים לא זה, יש איזשהו... אתה צריך לקבל פידבקים, זאת אומרת, בלי פידבקים אתה לא תתקדם anyway. אבל זה פשוט עניין של לעשות את הדברים האלה. וגם אנחנו פה עכשיו, ואולי נעשה עכשיו איזשהו סשנים של פידבקים, אז גם זה משהו שאפשר לעבוד ממנו. להגיד לך מה ללמוד לפה ולשם, אתה יודע, לדעת תורת הצבע זה אחלה וזה, אבל אתה צריך כאילו, זה דברים שהם מאוד תיאורטיים, כשבפועל קומפ זה עבודה שהיא מאוד, מאוד עניינית, זאת אומרת, זה צריך להיראות טוב, והדרך לגרום לזה להיראות טוב נובעת מפשוט זה שאתה מנסה לעשות דברים עם הזמן, ואתה פשוט לומד ככה.
יש לך גם לשאול שאלה?
רגע, אולי, טוב, שאלה אחת ואז נעשה רגע עצירה, כי אני כן רוצה שיראה קצת, יראה לנו ברקדאון מהסטודיו שלו ולדבר קצת על השוטים שם, קצת כזה מאחורי הקלעים, אבל כן, ברי, תשאל שאלה.
אמרתי כאילו שאת הקומפוזיט דיני זה שומרים את זה לסוף כל הזמן, זה העבודה האחרונה, אבל זה לא משהו שעושים די בהתחלה של כל העניין של אחרי התסריט שכבר עובדים על הסטורי בורד, ובסטורי בורד מנסים לחפש איך המצלמה תיראה, מאיזה זווית, איפה הדמויות ייראו, כבר עושים את זה יחסית.
אתה מדבר על פריוויז, אתה מדבר על פריוויז, זה משהו אחר לגמרי. לפני שאתה מתחיל לצלם, אתה עושה פריוויז לסרט, ואז שם אתה מנסה להבין איפה המצלמה תהיה, איפה הדמויות תהיו וכן הלאה. פעם היו עושים סטורי בורדים, אני חושב שגם עושים עוד איפה שפה ושם סטורי בורדים, אבל בגדול, בסרטים עתירי תקציב לרוב, יש חברות שלמות שזה מה שהן עושות. יש את The Third Floor שעושים את זה המון, פריימסטור עכשיו גם עשו חברה משל עצמה בשם FPS, שזה מה שהם עושים, הם כאילו הם יושבים עם תוכנות תלת, ולמרות שלאחרונה נראה לי שזה כבר עבר למנועי משחקים, זאת אומרת, נוסעים ביוניטי אם אני לא טועה, ופשוט בונים לך את כל הסרט בתוך המחשב, אבל זה לא קומפ, קומפ זה מה שקורה בסוף, קומפ זה מה שקורה אחרי שכבר ינדרו את כל הדמויות וצילמו הכל, אז התפקיד שלי הוא לקחת ולחתוך את המסך הירוק, ולהושיב את הדמות הזאת על הרגע שרונדה, עם הדמות שרינדרו זה, וכן הלאה וכן הלאה, ויגרון זה פשוט להיראות אמיתי.
אבל אתה שם את זה לא לפי איך שהחליטו את זה בשוטים בפרי, כאילו בהתחלה?
אני לא משנה מיקומים, זאת אומרת, התפקיד שלי הוא לא שום מיקומים. אתה יודע מה, אני עוד שנייה, אנחנו נראה איזה ברייקדאון של... של של כמה דברים ואני אתן לכם הסבר. אתם מבחינתי אנחנו נריץ את הברייקדאון הזה פעם אחת ואתם פשוט תשאלו כל אחד שישאל נגיד על משהו בתהליך ואני פשוט נסה להסביר לכם איך ניגשנו לזה ומי עשה מה.
ברייקדאון רק נגיד מהסטודיו שלך, נכון? מפריימסטור?
כן, זה מפריימסטור. אנחנו מסתכל על הברייקדאון של אנד גיים. רגע אחד,
עוד סרט לא מוכר אגב.
כן, עוד סרט אלמוני.
דרך אגב, עכשיו אתה עובד מהבית עכשיו או שכאילו אתה עובד שם?
כן, אני עובד מהבית עכשיו.
אתה מקבל מהם כאילו מחשב או שכאילו יש לך את המחשב שלך?
לא, אני לא מקבל מחשב, אנחנו מתחברים רחוק למחשב בעבודה. אז טכנית אני עובד על הלפטופ שלי, כאילו הלפטופ שלי מחובר למסך למקלדת, אבל אני מתחבר למחשב שלי בעבודה.
אוקיי.
אוקיי, טוב, אז בואו נעשה רגע שייר, שנייה אחת. שייר לזה, open my screen for video. אוקיי. אני אומר, זה מגן, זה קורה.
אריאל, עשית אופטימייז?
כן, כן.
טוב.
Morag's a planet. Quill was a person.
Like a planet? Like in outer space?
Oh, look. It's like a little puppy, all happy and everything. Do you want to go to space? You want to go to space, puppy? I'll take you to space. Come here.
Get into this.
No, 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 no. I think I'm having a panic attack.
Come here.
Yeah, this,
right here. This is my...
I lost the only family I ever had. Quill, Groot, Drax, the chick with the antenna, all gone. So is it too much to ask that you brush the crumbs out of your beard, make Shmoopy talk to Pretty Pants, and when she's not looking, suck out the Infinity Stone and help me get my family back?
Okay.
him, or we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. I have no idea, but we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. I have no idea, but we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is.
We're good.
Scott, I'm gonna send you back a week, let you walk around for an hour, then bring you back in 10 seconds. Make sense?
Perfectly not confusing.
Good luck, Scott. You got this.
Time travel! What? I see this as an absolute win. Clint, where's Ned? Clint, where's Ned?
אריאל, אפשר תוך כדי לשאול גם?
Clint, where's
Ned? כן, נראה לי.
Clint, where's Ned?
אולי נשים רגע על מיוט תוך כדי?
נגע.
אבל אז יש למשל, אני אתחיל עם שאלה אחת, כל החלקים של ה-Motion Capture, אחרי זה מחליפים את זה במודל מן הסתם של דמות תלת-ממדית, אבל אז בעצם צריך לנקות את את הדמות שהייתה, שהצטלמה, נכון? במושן קפצ'ר.
כן, זאת אומרת, מה שמרוול עשו...
הנה, למשל פה על הרצפה שסיפרת, אני גם יודע שזה שוט שלך, נכון?
כן. פה אז בגדול מה שקורה כאן זה ש...
שאלתי ממש לפני סוף הסרט, התפרצתי ממש לקראת הסוף.
מה שקרה טיימינג, כל הכבוד. לא, אבל בגדול, מבחינת המושן קפצ'ר, נגיד כאן למשל, במקרים של ההלק, אני רגע נמצא משהו אחר. האמת, בוא נסתכל דווקא על הדבר הזה.
אוקיי.
כי כאן, הרי כל החליפות האלה, זה לא משהו הם צילמו, היינו צריכים להוסיף את זה אחר כך. זה פשוט בגלל שהם עוד לא היו סגורים על העיצוב של זה, ובזמן שהם צילמו, אז פשוט הוספנו את זה מאוחר יותר. וגם, כמו שאתם רואים, החליפות שיש עליהם, זה לא בדיוק חליפות motion capture מקצועיות, זה נקודות, זה סתם נקודות. מה שדי אילץ את המחלקת טרקינג שלנו לעשות המון עבודה.
אגב, מישהו פה שאל האם לא יותר זול היה כאילו, אתה יודע, להכין את החולצות האלה פיזית, את החליפות.
היה הרבה יותר זול, אבל זה מרוול, ויש להם כסף, והם החליטו לדחות את זה לאחר כך. והאמת היא, עושה רושם שהרבה אנשים בכלל לא היו מודעים לזה, שזה CG. אז הרווחנו מהקטע הזה. מה שכן, אבל זה כן מאלץ לנקות המון. אפשר נראה לי לראות פה את התהליך, רואים את זה? יש מחלקת פיינט, רוטו אנד פיינט, שזו מחלקה שלמה שכל התפקיד שלהם זה לעשות רוטו ופיינט, דברים כאלה, זאת אומרת, לשחזר את מה שהיה שם מאחורה.
והם עושים את זה... מצלמים את זה פעמיים כדי שבפעם
לא. השנייה... מצלמים את זה פעם אחת, אבל כן יש צילומים, זאת אומרת, עוברים על הסט ומצלמים אותו מכל זווית אפשרית וכל חשיפה אפשרית, עושים גם סריקות לידאר, זאת אומרת שאפשר בעצם לקבל ממש את המודל הפיזי של המקום, ואז משם אנחנו פשוט עובדים עם זה, זאת אומרת, ניוק ממש ממש טובה וגם כל הקטע של פרוג'קשנים, עושים משתמשים בזה המון פה. זאת אומרת, אפשר לנצל חלקים מחלק קודם בפריים שהם עוד לא עברו מולו, ואז לקחת את החלק הזה משם ולהשתמש בזה. זאת אומרת, אם מסתכלים על מה שקורה פה, יש אזורים שנחשפים, שמתגלים, נחשפים, אבל ברמה העקרונית זה כן, זה דורש לך, זאת אומרת, זה היה הפלייט המקורי, והיינו צריכים להיפטר מהם מכל הגוף שלנו כדי שזה יעבוד. זה המון עבודה, זה לא, אני לא אגיד שזה משהו מהיר, זה המון המון עבודה.
אתה לומד את הדברים האלה שם, או שכאילו גם לזה יש לך כאילו סוג של טוטוריאלים, כאילו איך עושים את זה ברמה הזאת?
שוב, זה ספציפית, זה לא משהו שקומפ עושים, יש מחלקה אחרת, אבל אני יכול להגיד ש... אוקיי, בארץ אין כל כך סדר מבחינת מי עושה מה, זאת אומרת, בארץ אתה מתחיל כאפטריסט, ואתה אפטריסט, וזהו, וכאילו אתה לא זה. שם...
אתה מסיים כמעצב גם, אריאל, צריך להוסיף.
אתה הכל, זאת אומרת, אתה סוג של הכל, אבל אין שום, אין הפרדה של היכולת שלך, זאת אומרת, ובכל מקום אחר בעולם, כן עושים את ההפרדה הזאת, זאת אומרת, יש ג'וניור, יש מיד, יש סיניור, יש ליד, ואז לפי זה יודעים לחלק את העבודה. עכשיו, עקרונית, כדי לרוב, הדרך למחלקת קומפ עוברת במחלקת רוטו אנד פיינט. זאת אומרת, יש לרוב אנשים מבלים שנה, שנתיים ברוטו אנד פיינט, עושים רוטו איזה שנה, ואז עושים פיינט איזה שנה נוספת, וזה מלמד אותך המון כאילו על איך עובדים עם זה. עכשיו, אתה יכול גם ללמוד את זה בטוטוריאלים, יש ביוטיוב המון כאלה, אם תעשה פיינט טוטוריאל או פרוג'קשן טוטוריאל, אפשר לראות את הדברים האלה. אני אישית, אני מודה שלפני שהתחלתי לעבוד בפריימסטור, ידעתי לעשות את הדברים האלה בצורה שהיא קצת כאילו לא משהו. זאת אומרת, בגלל שהייתי צריך, I had to figure it out לבד, וגם באפטר זה יותר קשה לעשות את הדברים האלה. אבל בפריימסטור כאילו כבר למדתי ממש ממש איך לעשות את זה בצורה נורא נורא, בצורה מקצועית, פשוט בגלל שאתה חייב, כמות הבדיקות שהם עושים שם לכל שוט ושוט היא פסיכית. זאת אומרת, אתה יכול לבלות שבוע רק בלתקן שוט, אחרי שכאילו כביכול סיימת אותה. זה איזשהו לבל מסוים שאתה צריך להתיישר מולו. אבל ללמוד את זה אפשר שם, אפשר בטוטוריאלים, זה לא... זה לא סוד.
רגע, בוא ניתן רק למתן להשלים את הזה, ואז...
כאילו, כשאתה אומר שאתה לומד לשם, זה בעצם מישהו פשוט הוא יושב איתך, והוא אומר לך, תשמע, עכשיו ככה צריך...
לא, ממש לא, ממש ממש לא, ממש לא. בשום שלב, גם כשהתחלתי, בשום שלב אף אחד לא ישב איתי ואמר, היי, תעשה ככה, ואז תעשה ככה. אתה יושב, ואתה, מה שאני עשיתי בשבועיים הראשונים שלי שם, פשוט עשיתי deconstruction לכל דבר שמצאתי ברשת שם, זאת אומרת, כל דבר שהיה ברשת הפנימית, שוטים שאנשים אחרים עשו, פתחתי את זה, והתחלתי לחטל להם בדברים, התחלתי לראות איך הם עשו את זה. גם עבודה עם node-based היא מאוד מאוד תורמת לזה, כי אתה יכול ממש לראות את ההתקדמות, זאת אומרת, התחילו עם זה.
כל העץ כאילו של התהליך.
בדיוק, בדיוק, ואתה יכול ממש לראות step by step, ואתה יכול גם לנסות להבין למה מישהו עשה כאן וכן הלאה וכן הלאה. עשיתי המון כזה, וראיתי גם, אתה גם לומד ככה, זאת אומרת, ראיתי איך אנשים עשו דברים, ופשוט למדתי מהם.
אוקיי.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
מה קורה כולם? מה קורה, אריאל, מה קורה אדם? היה לי שאלה, מתם שאתם בונים... דבר כזה, אתם יושבים לפני באיזה תוכנה אתם הולכים להשתמש, כי יש צילום, יש גם מאחורי את זה, כאילו אפשר לעשות את זה בהודיני, אפשר לעשות את זה בסינימה 4D, 3D, אפשר לעשות את זה גם במאיה ובזה, כאילו אתם יושבים, כאילו אתם רושבים באיזה תוכנה אתם מעדיפים להשתמש לפני, אתם בונים כל ה... כאילו, לפי את הידע שלכם או לפי את התוכנות? לפי את
היכולת? יש מחלקות. זאת אומרת, כל חברה בסדר גודל כזה, יש לה מחלקות, זאת אומרת, מחלקת לאט, מחלקת תאורה, מחלקת מודלינג, טקסטור, טראקינג, קומפוזיטינג מן הסתם וכן הלאה וכן הלאה. יש מחלקות, בכל מחלקה יש לה את הדרך שבה היא עובדת, בפריימסטור באופן ספציפי משתמשים בעיקר במאיה ובאודיני לעשות דברים, זאת אומרת אודיני לאפקטים ומאיה לתלת. זה לא משהו שהוא set in stone, זה לא משהו שהוא נעול, אבל זה לרוב, הפייפליין כבר בנוי, זאת אומרת, ברגע שהפייפליין בנוי, אז לא כל כך מתעסקים עם זה יותר מדי. אז אצלנו ספציפית עוד ככה, יש חברות שעובדות עם מקס, יש חברות שעובדות עם סינמה, זה הכל תלוי מה הם צריכים לעשות, אבל לרוב הדברים האלה די נעולים מראש, בכל חברה וחברה.
יש לי גם שאלה.
שומעים אותי? כן, כן.
בעצם אתה אומר, קומפוזיטור הוא לא מתעסק עם כל מה שקשור לקאמרה טראקינג וכל הדברים האלה, זה המחלקה של הטראקינג וקלט עושים את זה בעצם?
לרוב כן, זאת אומרת יש, אני מדבר ספציפית בפריימסטור ובחברות בסדר גודל הזה. בכלל, באופן כללי, הדעה האישית שלי, שככה זה צריך לעבוד, זאת אומרת, אם אתה קומפוזיטור, אז אתה עושה קומפ, אם אתה תלטיסט, תעשה תלט, שכל אחד יעשה משהו טוב בו. בארץ קצת פחות עושים את זה, בארץ כזה, כל אחד עושה הכל כזה, שזה נחמד בקנה מידה קטן יותר, אבל ברגע שזה מתחיל להיות גדול, זה מתחיל להיות מבולגן. חברה אחת שאני עבדתי בארץ שעובדת עם מחלקות, נגיד, זה סנובול, למשל. סנובול, וסנובול יש מחלקות, יש את התלת, יש את הקומפ, יש את העיצוב, יש את האנימציה, הכל יחסית מסודר, וזה עובד נהדר, לדעתי. כי זה מאפשר לך להתרכז במשהו אחד, זאת אומרת, לדעת המון המון דברים קצת זה אחלה, אבל לדעת משהו אחד טוב, פשוט יאפשר לך להוציא תוצר יותר טוב, בסופו של דבר.
מסכים עם כל מילה.
ראיתי שכתבו בצ'אט קצת, אני אקריא שאלה של שר, מבחינת העבודה כמה שעות אתה עובד ביום, ואם יש פרויקטים שעובדים יותר מ-10 שעות, אני מניח שהוא מדבר על משמרת.
אז מבחינת שעות, אני ביום עושה 8 שעות, בדרך כלל. עכשיו כשעם כל הכתב של העבודה מהבית, אני עושה עדיין את אותה כמות שעות, אבל אני עושה יותר עבודה כי אני לא צריך לנסוע לשום מקום יותר, אז זה זמן שאני לא מבלה בדרכים, זה זמן שאני עובד בו. זה לא, אין כל כך, משמרות של 10 שעות וכאלה, בפריימסטור באופן ספציפי, הם משתדלים שלא, זה אחת הסיבות שאני אוהב את המקום, הם מאוד מאוד עוגנים, והם משתדלים שלא להביד אותך בפרך שלא לצורך. אני לא אגיד שזה לא משהו שקיים, זאת אומרת, לקראת, ככל שפרויקט מתקרב לסוף, והקרנצ'טיים מגיע, אז אני כן יכול לעשות משמרות של 10 שעות וגם 12 שעות, הם מעדיפים שלא, הם היו מעדיפים שנגיד תבוא יום אחד בסופש, ואז אתה מקבל על זה גם יום חופש, שאתה יכול לנצל אחר כך. אבל גם את זה דרך אגב, אף אחד לא בא ואומר לך, אתה חייב לעשות את זה, זה לא כמו בארץ, כאילו, אף אחד לא בא ואומר לך, אתה חייב לעשות את זה, או שהם שואלים, הם באמת שואלים, אם אתה יכול, אתה יכול, אתה לא יכול, זה גם בסדר. זה חלק מהיתרון של להיות חברה יחסית גדולה, שלא הכל נופל על בן אדם אחד, ואם הוא לא יכול, את כל הפרויקט קורס.
אני מניח שזה עוזר להם שהעובדים שלהם גם מעריצים את הסרטים.
כן, אם כי שוב, לא כולם כמוני. זאת אומרת, יש אנשים שלא רוצים לשמוע על מרוול. יש אנשים שכאילו שברגע שזה פרויקט של מרוול, נוסעים 180 מעלות, הולכים לכיוון אחר. כל אחד ממה שבא לו טוב, זאת אומרת, פריימסטור חברה מספיק גדולה עם פרויקטים מספיק מגוונים שכל אחד יכול למצוא שם, אנחנו לא עושים רק מה, אבל אנחנו עושים גם דיסני, אנחנו עושים גם באמת סרטים קטנים יותר, דברים שהם פחות מוכרים, דברים שהם פחות גדולים, המון עבודה שהיא אפילו, לאו דווקא כאילו עבודה שהיא שהיא נראית, המון invisible effects אנחנו עושים בכל מיני סרטים קטנים יותר, נגיד עכשיו עבדנו על Downton Abbey, הסרט, יש סדרה כזאת, אני משער, ומסוף לסרט, וזה כאילו זה המון. מה? אוקיי. זה בסדר. בקיצור, יש הכל מהכל, אבל זה לאו דווקא קשור האמת היא, אני חושב שיש, שאני דווקא נמנה עם כמות יחסית קטנה של פאנבויז בחברה הזאת. אבל זה טוב, זה רק אומר שברגע שיש פרויקט של מרוול ודיסי, זה הולך אליי.
כן, יש פה עוד שאלה. האמת שזה ממש מוזר לי להקריא שאלות, תשאלו פשוט, דביר. אני מרגיש כמו המורות האלה בתיכון ש...
כמה זמן לוקח לעשות סרט של מרוול?
לא, הוא כתב על ה-VFX, נראה לי, מתכוון. ה-VFX ספציפי.
כן, כן, טוב.
כן.
עקרונית, זה משהו שלוקח בין 8 חודשים לשנה ומשהו לרוב. אנחנו מקבלים את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם, אם כי רוב העבודה מתבצעת לרוב בחצי שנה שלפני. אז נגיד משהו כמו חצי שנה, מבחינת המון עבודה. כי בהתחלה כשמקבלים פרויקט זה המון, עושים המון look dev איך זה הולך להיראות, ומה התהליך שאנחנו הולכים לעשות, אז יש המון, המון תהליכי פיתוח שם, אבל ברגע שזה מתחיל לרוץ, חצי שנה בגדול בערך.
זה סטודיו אחד עובד על זה, על הסרט כזה, או כמה?
זה משתנה, סרטים של מרוול לרוב מחולקים בין כמה סטודיואים, מכל מיני סיבות, איתם ספציפית יש להם גם את הקטע של הסודיות, אז הם לא רוצים שהכל יישב במקום אחד, אבל יצא לנו גם לעשות סרטים שלמים, עשינו את תום וג'רי עכשיו, למשל, ושם עשינו את כל הסרט. אף חברה אחרת לא עבדה על זה. מצד שני, עשינו גם, עכשיו בוונום 2, עשינו קטע קטן כזה קצר של, לא יודע, 20 שוטים, לא יותר מזה, כאילו. אז זה משתנה, אפשר, זה זד לפה וזה זד לשם.
סבבה. עוד שאלות, חברים?
האמת שלי יש שאלה על הסטודיו.
שאל.
הם אוהבים לקחת אותו אנשים, כי אני יודע שסטודיואים, נגיד, שהם כל כך גדולים, שהם אוהבים כזה לחפש, אתה יודע, יש להם כל כך הרבה פרויקטים שהם אוהבים כל פעם לשנות את האנשים, לחפש, כי הם אוהבים גם לפעמים לשנות את הסגנונות. כאילו, זה נשמע שאתה דווקא עובד שם הרבה זמן, זה נשמע כאילו שהם דווקא רוצים להשאיר את אותו אנשים כל פעם.
אז זהו, שזה זה קצת איפשהו באמצע. הם לא, הסטודיו עצמו לא אוהב או לא אוהב לעשות דברים. מכורח הנסיבות, כשמעסיקים אנשים בתחום הזה, מעסיקים אותם על בסיס פרויקטלי. זאת אומרת, מעסיקים אותם לשלושה חודשים, חצי שנה, 9 חודשים, פר פרויקט, מה שנקרא. וההעדפה בגדול היא שברגע שנגמר פרויקט, אז יש כבר פרויקט נוסף שאפשר זה, ואז פשוט מעריכים לך את החוזה. אבל יש המון אנשים שלא אוהבים להישאר במקום אחד המון זמן, אז המון אנשים אוהבים לעשות פרויקט אחד פה, פרויקט אחד בחברה אחרת, ולעבור. זה גם מאפשר לך לפעמים להתמקח קצת על שכר, כשאתה עובר בין מקום למקום. מצד שני, אני באופן אישי, אני מאוד מאוד אוהב לעבוד שם, והיה לי את המזל שהם פשוט חידשו לי את החוזה. מספיק פעמים כדי שאני אפוך להיות קבוע. אז אחרי 4 שנים אתה בעצם הופך להיות קבוע, שזה אחלה. אתה הופך להיות חלק מהצוות, אתה מקבל גם לרוב כאילו יותר שוטים יותר מעניינים, יותר אחריות וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה משתנה, יש אנשים שהם אוהבים לעבור, ויש גם אנשים שרוצים להישאר, אבל לא משאירים אותם, פשוט כי אין מספיק פרויקטים כדי להצדיק את ההישארות שלהם שם. אז זה לא חד משמעי כזה, לרוב כאילו זה פשוט לא פרויקטים לרוב.
אריאל, אני ממש אשמח אם תוכל את החלק שאתה עשית דווקא, להראות ממש כזה את הפייפליין, איך קיבלת את זה ומה היה התהליך, אני ממש אשמח אם תוכל להסביר קצת על האזור הזה.
אפשר שאלה גם? סליחה שאני, וואי, מתפרץ.
אדם,
אתה תחליט. גיא, קשה לסרב.
שומעים אותי?
תראה איך הוא נראה, קשה לסרב לו.
דבר, גיא.
היי, אריאל. יש לי שאלה, אתה אמרת שלדוגמה בוונום 2 קיבלתם סרט כאילו ממש של איזה 20 שוטים, מי קובע בעצם את מה נתח של הסרט, נתח שוק כאילו שאתם תקבלו, לפי איזה סטודיו?
הלקוח הוא זה שמחליט, זאת אומרת, יש תהליכים של בידינג, זאת אומרת, הלקוח אומר, אוקיי, יש לנו סצנה כזאת וכזאת, שאמורים להיות בה ככה וככה, וכל מיני אולפנים מגישים הצעות מחיר לדבר הזה. ואז בסוף הלקוח כאילו מחליט למי לתת מה. אנחנו, נראה לי שספציפית בוונום זה מה שהציעו לנו. יש גם לקוחות שאוהב, אתה יודע, מעדיפים לעבוד עם אולפנים מסוימים. נגיד, כל הדברים של Star Wars, למשל, נעשים בעיקר ב-ILM, כי ILM זה של לוקס פילם, כאילו, והם אלה, זה כל הדברים שסוני עושים, הולכים לרוב לסוני אימג' וורקס, אבל הם גם מחלקים את זה מעבר. בגדול, אין איזשהו, מי שמחליט זה הלקוח לרוב, וגם זה לרוב לפי פשוט הצעות המחיר שהוא מקבל מחברות.
נייס,
okay.
כן,
cool.
תודה.
טוב, בכל מקרה, אז מבחינת כאילו שוט, נגיד בשוט פשוט כזה, למשל, מה שקיבלתי זה את הפלייט הזה, שרואים את מרק רפלו על הרצפה שם, ואת סקארלט ג'ואנסון ו-RDJ על השולחן. עכשיו, בשלב הזה, בגדול, השוט מתפצל לכמה מחלקות, זאת אומרת, דבר ראשון, הוא מתפצל למחלקת פיינט כדי שתעיף את מרק רפלו משם. זה קצת קשה לראות את זה פה, אבל ברמה העקרונית, בשלב מסוים, מחלקת פיינט גם הביאה לי, הנה, אפשר לראות את זה כאן, נראה לי. רואים שיש פה, פשוט העלימו אותו.
אז לגבי סליחה שאני קוטע אותך אריאל, אז בחלק הזה לא מצלמים את זה פעמיים כדי שיהיה אפשר לנקות את זה יותר בקלות?
שוב, כדי לצלם משהו פעמיים אתה צריך ריג של מושן קונטרול. עכשיו הדברים האלה הם מאוד מסובכים ויקרים ולא תמיד אפשר לעשות את זה. במיוחד כשבתכלס אפשר לעשות אותו דבר בלי לעשות את זה. זאת אומרת, מספיק לי לצלם תמונות רפרנס של האזור שאני רוצה בערך מאותה זווית, כדי שאני אוכל לעשות עם זה אחר כך דברים בניוק. אז רפרנסים עובדים, אפשר גם להשתמש, לקחת, בשוט הספציפי הזה אפשר גם לקחת קלין פלייט מהרגע שהשחקנים יצאו מהפריים, או לפני שהם נכנסים, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. פה ספציפית אני יודע שפיינט הם אלה שעשו את זה. אז ברגע שפיינט קיבלו את העבודה, במקביל גם מן הסתם זה עבר לאנימציה, כדי לעשות את, לקחת את מה שרפלו עשה ולהעביר את זה לדמות. עכשיו, בלי קשר לכל זה, עוד לפני כן, המחלקת טקסטורס ומודלינג כבר נסגרו על איך שהדמות הולכת להיראות. זאת אומרת, היו back and forth עם הלקוח, הם שלחו להם איך זה נראה כאן, איך זה נראה כאן, איך זה מגיב לאור, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה, נראה לי ש... אם אני לא טועה, בוא נראה אם יש את זה פה. הנה, בהתחלה, הדברים האלה, כל השוטים האלה, זה לרוב כאילו דברים שאנחנו שולחים ללקוח, פשוט כדי לראות איך הדמות נראית, כשהיא זזה, איך הבגדים מגיבים לאור, איך הטקסטורה הזה, יש גם turntables כאלה שרואים שהדמות עומדת והיא מסתובבת, או אחר כך הסביבה מסתובבת סביבה, שוב, זה פשוט כדי לראות את הדמות וכדי שהלקוח יאשר את זה. בואו נראה, אולי שזה באחד אחר, שנייה אחת, זה שניים אותו דבר, רגע אחד. וחזרנו לזה רגע אחד, נהיה לשנייה אחד אחר.
אם יש לכם שאלות בינתיים, אתם יכולים לשאול עכשיו.
יש אחת קטנה, אם אפשר. השאלה היא יותר לגבי מי מחליט שזה סופי? אתה או שיש איזשהו בוס מעליך שאומר, זה סופי, זה מתאים, זה לא מתאים?
אני, בגדול, לי אומרים מה צריך לעשות בשוט. ברגע שאני הגעתי למסקנה שאני עשיתי את מה שביקשו ממני לעשות, אני מראה את זה, אני מראה את זה, יש אנשים מעליי, יש את ה-comp supervisor ויש את ה-VFX supervisor. עכשיו, זה לא משהו שהוא קורה ב... אני לא שומר את השוט לעצמי עכשיו שבועיים וחצי, ואז אני מראה את זה למישהו. כל יום אני מראה, יש לנו סשנים של דייליז, שבהם פשוט מראים את ההתקדמות היומית. אתה מרנדר את מה שעשית אז, ואז אתה נכנס לחדר חשוך, עם עוד כמה אנשים, והם פשוט מדברים על השוט, אתה אומר, אוקיי, עשיתי ככה, עשיתי ככה, תיקנתי את זה, סרתי את זה, סידרתי את זה. It's a conversation, זה משהו שקורה כל הזמן, כל יום. וברגע ש... בשלב מסוים גם יש את הדדליין של השוט, ובשלב מסוים אומרים, אוקיי, סבבה, זה, זה אפשר לקרוא לזה פיינל, ואז שולחים את זה ללקוח, לאישור. אבל... זה משהו שקורה כל הזמן, זאת אומרת, הלקוח מקבל גם באמצע דברים, והוא נותן הערות גם תוך כדי. וזה, בגדול.
הלקוח באמת נכנס לפינות הקטנות האלה, ויודע להגיד מבחינת האפקטים, מה לשנות ומה עובד יותר, או שהוא מדבר יותר בכלליות?
גם שם יש כמה לבלים ללקוח. לכל לקוח לרוב יש... יש גם את ה-VFX supervisor שלו, זאת אומרת, מישהו מטעם הלקוח שמבין במה שאנחנו עושים, והיה שם על הסט ודאג לכל הדברים האלה.
כשאתה אומר הלקוח, אגב, אתה מדבר על מרוול?
כן, אני מדבר, פה ספציפית אני מדבר על מרוול.
כן. דרך
אגב, הנה דוגמה למשהו ששולחים ללקוח לפני, כדי לאשר איך הדמות נראית בתאורה, וכן הלאה וכן הלאה. זה ספציפית משהו שהם רינדרו לברייקדאון באופן ספציפי, אבל זה על אותו עיקרון, זה לרוב כאילו באזור ניטרלי שלא, שמאפשר לראות איך דברים עובדים.
אני מתנצל קצת על הסרנה, יש לי עוד שאלה קטנה אם תרשה לי.
דוד, תרוץ לחדר, מה אתה...
אני בחדר הרחוק, כי הממד אצלי הוא למטה, אני לא יורד לשם. כל עוד אני לבד בבית בלי משפחה זה בסדר, אני כבר רגיל. השאלה היא לגבי קומפוזיטינג.
רגע, גנדי, תדליך טיפה את האזעקות לפני זה, ואז תשאר.
כן, אני בשמחה הייתי עושה את זה, אבל הממשלה שלנו מתנגדת. שתהיה, אתה מקבל על זה איזשהו תסריט?
אתה יכול לחזור על השאלה, כי נקטעת שם. עוד פעם?
אני שואל לגבי הקומפוזיציה הסופית, אתה מקבל על זה איזשהו תסריט? איך זה אמור להיראות? או שאתה מציע משהו...
מה זאת אומרת תסריט?
תוך כדי.
תראה, יש
משהו מוכן?
לרוב מה שקורה זה שיש מישהו שבכל סיקוונס בוחרים כמה hero shots, בעצם שוטים שהם מפתח, שעליהם עובדים קודם לרוב, הם שולחים את זה ללקוח המון, כמו שאמרתי קודם, back and forth, וככה כאילו מביאים, יוצרים איזשהו look שהוא מוסכם על כולם. וברגע שיש לך את הדבר הזה, אז אתה יכול לתת את זה לעוד קומפוזיטור מלהגיד, אוקיי, השוט הזה הוא שר, אז תבדה שהוא ייראה כמו. זהו.
אתה רוצה עוד שאלה? יש לי.
לך זה.
השאלה שלי היא, עליך ויותר כללי, האם אתה כאילו רוצה להתקדם כזה לכיוון של ארט דירקטור וכאלו, ואולי יותר כללים, יש לך כמה טיפים ברגע כשאתה בסטודיו, איך אתה עכשיו יכול להתקדם למצבים, נגיד אתה אומר שאתה עובד שם כבר שנים, ושאפרת להיות כזה עובד קבוע בסטודיו הזה.
רגע, אליהו, שנייה שאני אעצור אותך רגע, לפני שאני אשאל את אריאל שאלות על עצמו, בוא רק נסיים אולי עם הסשן של ה-workflow, ואז אחרי זה...
אין בעיה.
כן.
קצת הבנתי את העניין של ה-workflow, מה... בגדול, אוקיי, סורי, צריך לחזור רגע אחורה, בואו נביא גם את זה שנייה אחת. איזה סשן, יאללה. בקיצור, כמו שאמרתי קודם, אז אחרי שיש לי בעצם את הקלין פלייט, ויש לי את הרינדור של הדמות, אני הוא פשוט מכניס את הדמות, ואני מוודא שזה נראה כאילו באמת יושב שם, זאת אומרת, לוודא שהקונטקט שדוס באמת, באמת משכנעים, שנראה כאילו הוא באמת יושב שם, שהצבעים שלו מאוזנים לשוט, הרגל שלה פה, למשל, אני צריך לוודא שהוא, שהיא מסתירה אותו, ושזה לא נראה מוזר, לכל שוט זה משתנה מן הסתם, זה היה שוט שהוא יחסית פשוט מבחינת הדברים שהיה צריך לעשות פה. יש שוטים מורכבים יותר, נגיד, שוט וסגנון, רגע.
צבע גם את עושה בניוק, נכון אריאל?
צבע כן ולא. זאת אומרת, תיקוני צבע לרוב זה משהו שהלקוח עושה אחר כך, אבל אנחנו מקבלים את הפלייטים, אנחנו עובדים לפי מה שצולם על הפלייט, זאת אומרת, כשאני אומר פלייט, דרך אגב, אני מתכוון כאילו הצילום של מה שהלקוח בעצם צילם. בוא נראה רגע, יש פה את זה, די בטוח שהיה פה את זה. רגע אחד, הנה, זו דוגמה קלאסית רגע. זהו, אז אם אנחנו מסתכלים, זה נגיד מה שהם צילמו, אוקיי? אז מן הסתם התפקיד הראשון שלי הוא לחטוף את הגרין סקרין הזה כמו שצריך, לוודא שזה יראה טוב. הנה הרקע שהנדרו, שמחלקת environments רינדרו.
הייתי בטוח שזה סט אגב.
מה זה?
הייתי בטוח שזה סט אמיתי.
יש, החלק, הסט האמיתי זה הלמטה, יש גם סט, אבל אני מודה שאנחנו בסופו של דבר החלפנו כמעט תמיד, החלפנו לגמרי את ה... את הסט עצמו, אז הנה מה שמודר, והנה בעצם השילוב של השתיים. עכשיו, התפקיד שלי בגדול הוא לוודא שהשילוב הזה נראה טוב, שזה נראה כאילו חלק מאותו המקום. עצם זה שאמרת שהיית בטוח שזה סט, זה אומר שכנראה שעשינו עבודה שהיא סבבה.
אתה יכול להיות קומפוזיטור נראה לי.
כן, יש לי עתיד. בקיצור, זאת אומרת, אחת הסיבות, דרך אגב, שזה כל כך מסובך להסביר מה קומפוזיטור עושה, זה בגלל שאין כאילו דבר אחד שאפשר להגיד, אני עושה ככה. יש המון המון דברים, זאת אומרת, זה נע מלוודא שזה נראה טוב ביחד, להוסיף אלמנטים כדי לקרום זה לראות יותר משכנע, לחתוק גרין סקרינים, לעשות טרקינג של דברים, יש כל כך הרבה דברים, זה אף פעם לא דבר אחד, זה באמת כאילו, באמת המון המון דברים.
יש לי שאלה על זה, האמת. איזה ידע, כאילו, באיזה כאילו תחומים קומפוזיטור טוב צריך לשלוט? כאילו, האם מבחינה של תאורה, מבחינה של צללים, של... לא יודע.
אתה צריך עין טובה. זה אומר שאתה צריך להסתכל על משהו, ושתהיה לך את היכולת לנסות להבין למה זה לא עובד, או מה אתה יכול לעשות כדי לגרום לזה לעבוד. זה בעיקר להסתכל על העולם מסביב המון, ולנסות להבין איך דברים עובדים שם, זאת אומרת, איך זה קורה, איך זה. קצת ידע בצילום גם עוזר.
צילום?
צילום, כן.
צילום, אוקיי.
כן. אתה יודע לצלם, אז כאילו אתה, זה גם זה עין, מה שאמרתי קודם, זה פשוט עין, לדעת כאילו להתמקד בפרטים. אלה הדברים הבסיסיים, יש עוד המון דברים שהם טכניים, שזה פשוט לדעת כאילו, לדעת איך לתפעל את התוכנה בצורה נכונה, לדעת איזה כלי מתאים, איזה טכניקה יותר מתאימה, אבל ברמה העקרונית זה פשוט לקבל...
יותר להכיר את התוכנה כאילו יותר.
שוב, זה רק חלק מזה, אבל זה פשוט, זה שתהיה לך את היכולת שאם אני עכשיו זורק לך משהו שצילמתי ועוד דברים שרינדרתי בתלת ועוד אנשים על גרין סקרין, שתוכל להגיד, אוקיי, אני צריך ככה וככה כדי לגרום לזה לראות טוב. זה גם דרך אגב, אתה צריך גם לדעת מה לא עובד, זאת אומרת, יכול להיות שיתנו לך משהו שפשוט לא עובד, זו גם אופציה. אני מודה שהחיים שלי בתור קומפוזיטור הם טיפה יותר קלים, פשוט כי התלת שאני מקבל לרוב עשוי ממש ממש טוב, זאת אומרת, הם הם מבחינתם גם עושים חקירה ממש מעמיקה של כיווני תאורה, מאיפה זה מגיע. אנחנו גם באופן ספציפי מרנדרים, אנחנו לא מרנדרים תלת כמו בצורה רגילה שכאנשים מכירים, אנחנו מרנדרים עם פסים של תאורה, זאת אומרת, הדמות מרונדרת עם תאורות מכל מיני זוויות, ואנחנו יכולים לעשות mix and match של הדברים האלה, להוסיף תאורה, להחזיר תאורה. זה היתרון של לעבוד בסטודיו גדול, שיש לך, יש לך את החווה שיכולה לעמוד בזה. מה עוד? אלה בעיקר הדברים, פשוט להסתכל על משהו ולדעת, אוקיי, אם זה עובד לי יותר טוב, זה לא עובד לי, זה מרגיש לי נכון, זה לא מרגיש לי נכון, וכן הלאה וכן
הלאה. אני חושב גם בעיקר הרבה הסתכלות על העולם האמיתי, אפשר להגיד.
כן, זה מה שאמרתי קודם, אמרתי, פשוט להסתכל על העולם האמיתי ולראות איך הדבר הזה עובד, ומה מניע את זה, למה זה נראה ככה. יש נגיד, אני יכול להגיד לך, נגיד סתם דוגמה, הרי לרוב כשמשהו הוא נורא נורא רחוק, הרים למשל, אז הם נראים קצת יותר פוגי, נראים קצת יותר פחות ברורים, הם נראים קצת יותר כאילו ליפטד קוראים לזה, זאת אומרת, כאילו שמת, הוספת קצת לבן לזה, אז השחורים הם לא שחורים לגמרי, הם כאילו הם יותר מורמים. אז אני יכול להגיד לך שעשיתי פעם פרסום, זה היה בארץ דווקא, וזה היה לקוח אוסטרי אני חושב, והייתה שם איזושהי סצנה של הרים וזה, אז מן הסתם עשיתי בדיוק את זה, והלקוח אומר לא תקשיב, אצלנו זה לא ככה, כי האוויר אצלנו נקי יותר, אז אתה יודע, לך תחליט כאילו. אז זה גם משנה איפה אתה נמצא כנראה, אבל כן, זה בעיקר להסתכל על העולם, להסתכל על מה שיש לך ונסות להבין איך אתה גורם לשניהם לעבוד ביחד.
גרין סקרין, אתה אומר, זה גם בעצם משהו שהוא אצל הקומפוזיטינג?
או, לגמרי. גרין סקרין זה אחד מהברד אנד באטרס שלנו. לדעת, לא, באמת, לדעת. כאילו, אם אתה לא יודע לחתוך גרין סקרין כמו שצריך, אין לך, אף אחד לא יעסיק אותך. גרין סקרין זה לגמרי אחד מהדברים שצריך לעשות כמו שצריך.
שאלה, אני גם נשמיד מדי שאתה לוקח מושן ספאט, שומעים אותי?
כן, אבל קצת עמום.
אוקיי, אז זה כבר טוב ששומעים אותי. השאלה שלי זה אם אתם משתמשים בפלאגין בשביל זה, אני יודע שיש פלאגין בשביל לעשות עבודה יותר טובה, בשביל לתפוס את התנועה של בן אדם, וזה כאילו, שבלי לעשות איך זה פיים, 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 פיים.
אמרת פלאגין?
פלאגין, כן, כאילו, תוכנה שכאילו באפטר אפקט שהוא עושה את זה במקומך, הוא בפוטושופ שאפשר לשלוח ישר את הדברים שעשית את זה.
תראה, אני מתחשב העובדה שאנחנו לא עובדים עם אפטר אפקט בכלל, אז זה כבר הופך את העניין קצת פחות רלוונטי. מבחינת פלאגינים, אני לא בטוח, כאילו, בניוק אני יכול להגיד לך שאנחנו לא משתמשים בשום דבר כמעט שלא הגיע עם התוכנה. אני רוצה לחשוב מה, לא, אין כמעט, מה שיפה בניוק זה שכאילו שיש המון גיזמוז, שזה דברים שמשתמשים אחרים עשו, שאתה יכול פשוט להוריד ולהשתמש בזה בעצמך. אבל השאלת פלאגינים, קשה לי קצת לענות על זה, כי אתה דיברת על אנימציה, ושוב, אנימציה, יש מחלקת אנימציה שלמה שזה מה שאנחנו עושים, אז אני לא יודע להגיד לך.
ויש לי גם, כמה רונדר אתה עושה? כמה רונדר בשבוע אתה מרונדר? כמה אתה מרונדר?
אני מרונדר המון, אבל אני לא מרונדר לוקלית, יש לנו חווה. יש לנו חוות רינדור, שכל מה שאני רוצה לרנדר, אני פשוט שולח לשם. זה כאילו, זה חווה די רצינית, אז אני פשוט, כאילו גם דברים שהם נורא נורא כבדים יכולים להיות מרונדרים לחלוטין אחרי 5 דקות. לרוב, כי פשוט יש אלפי מחשבים, כל מחשב לוקח פריים ונכנס ברבק שלי, אז המון, אני לא סופר כמה אני מרדר, אבל די הרבה.
תודה רבה.
בכיף. עוד שאלה?
אליהו, אתה נראה לי, אתה יכול עכשיו לשאל, אם כן רצה להראות עוד משהו, אריאל, או ש...
האמת היא, דבר אחד נחמד, דרך אגב, שעשינו פה באופן ספציפי, אתם רואים שכתוב כאן solve animation ו-solve an animation, אחד מהדברים ש... פריימסטור התחילו לעשות, אתם רואים פה את, את הוידאו של מרק רפלו, מה שקורה פה זה דבר כזה, מחשב AI פשוט מסתכל על הדבר הזה, ומנתח את מה שקורה, ומכיל את זה, הוא בעצם מנסה... רגע, אני רואה את הווליום כי זה מנסה, והוא מנסה להכיל את זה על, על, על המודל שלנו, לרוב, אחר כך אנחנו צריך, הלקוח גם נותן הערות כלשהן, ואנחנו קצת מעדנים את זה, ואז אנימטור גם יושב ומוסיף כל מיני דברים, אבל התוצאה הסופית של מה שקורה בסרט, רואים את זה ב-Solve and Animation, זה ש, זה שילוב של מה שהשחקן עשה באמת עם הפנים, אבל זה לא משהו שהיינו צריכים לעשות, לעשות באופן ידני, פשוט AI יכניס את זה לבד, יודעים, מערכת של Deep Learning עשתה את זה, ואז פשוט תיקנו, תיקנו את מה שהיה צריך לפי הלקוח.
אז זה גם... אגב, מה ההבדל בין ה-AI לבין לשים אלקטרודות על הפנים, ואז יש את הבעות פנים?
הנקודות על הפנים זה פשוט משהו שמאפשר, זה מאפשר ל-AI לתפוס נקודה ספציפית, כי אז אנחנו אומרים, כל נקודה כזאת, אנחנו יכולים להגיד איפה הנקודה היא על המודל עצמו, ואז כשהוא מזיז, הוא מזיז את החלק הנכון בהתאם.
אוקיי.
הנה עוד דוגמה דרך אגב, לעובדה שכאילו שמרוול עושים בגדול מה שהם רוצים. השוט הזה, רגע, לא הזה. השוט הזה, רואים את הרקע שלו? אז זה הרקע המקורי שהוא צולם עליו, זה היה אמור להיות בקטע אחר בכלל, הם ערכו את זה מחדש, ואז הם החליטו, אוקיי, אז לא רק שהוא לא, הוא לא מראה להם את זה על אזרחי, אז הוא מראה להם את זה במקום אחר, הנה זה, עצימו את פול ראד במקור עם בגדים רגילים, ומה שאנחנו עשינו, מעבר לאפקט הזה, זה, שמנו אותו בחליפה בכלל, כי במקור כשצילמו אותו, לא, שימו לב דרך אגב, לא, דרך טובה לדעת שזה לא היה מתוכנן, זה העובדה שאין לו שום מרקרים עליו. אין, אין בעצם לטרקרים על מה להתאפס בצורה נוחה. זה אומר שהם היו צריכים לעשות את זה בצורה לא נוחה, ידנית, מה שנקרא. אבל הם עושים את זה הרבה, מרוול כל הזמן משנים את הדברים האלה. זה היה סיוט.
נשמע שמחלקת הטרקינג עושה עבודה קשה.
מחלקת הטרקינג, כל המחלקות עושות עבודה, בסרטים של מרוול, כל ה... זה... בוא, הנה אני אראה לכם עוד דוגמה של, של מרוול שמשנים את דעתם. בואו נדבר... רגנרוק, רואים? בואו נראה רגע. אוקיי, רואים את הסט? זה היה הסט המקורי שצילמו. זה היה אמור לקרות במקום אחר בכלל, ואז הם החליטו, לא, אנחנו רוצים שזה יהיה על הגשר. מה שאומר, צריכים לעשות רוטו לכל האנשים הנחמדים האלה. כי זה שהם צולמו על בלוסקרין, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים להחליף גם כל מה שקורה למטה ובצדדים. אז מחלקת רוטו הייתה צריכה לעשות רוטו להכל, אני להראות לכם, יש להם גם השתקפויות על הרצפה, משהו שלא ממש היה על הגשר הזה, כי הגשר הזה לא, לא רפלקטיבי, זה עוד עבודה שהיינו צריכים לעשות.
איך הם עושים את, את הרוטו בניוק גם?
בסילואט, יש לך סילואט, למרות, אבל זה לא, זה לא חובה, אפשר גם במוקה לעשות את זה, גם בניוק אפשר לעשות את זה, זה משתנה מזה, אבל שוב, מרוול החליטו שהם משנים את המקום של הדבר הזה משהו כמו חודשיים לפני שהיינו אמורים לסיים, זאת אומרת שהם צריכים להחליף הכל בחודשיים, אבל מרוול זה מרוול, הם עושים מה שהם רוצים, בגדול.
דרך אגב, איך אתם עוברים בין תוכנות? הנה, עכשיו נגיד אמרת שעשיתם רוטוב עם תוכנת סילואט, נכון?
כן.
ובסופו של דבר צריך להכניס אותה לניוק, כדי נגיד להוסיף עוד דברים ואלמנטים, אז... יש כאילו סוג של קובץ וידאו אוניברסלי כזה, כאילו שלא פוגע באיכות של ה...
זה, אתה לא צריך קובץ וידאו. כשאתה עושה רוטו, רוטו זה מסכה. סילואט באופן ספציפי יודעת להתמשק נהדר עם ניוק, אז אפשר להדביר את זה ישירות לשם. למרות שבאופן ספציפי מה, מה שאנחנו עושים, מה שבעצם מחלקת רוטו עושה, הם מרנדרים RGB, זאת אומרת, הם עושים את הרוטו ב-RGB. בוא נראה, אולי יש פה איזושהי דוגמה לזה, כשאני שאני בספק. אבל עקרונית, כאילו, חלק אחד, חבל שאין פה את ה... הם מרנדרים בעצם, נגיד, דמות אחת שהיא רק בצבע אדום, דמות אחרת שהיא רק בצבע כחול. ואז בעצם מאפשר לי להגיד, אוקיי, אני משתמש רק במידע הזה, ובעצם זה מאפשר לי לחתוך את הדמות בצורה מאוד מאוד נוחה. כי אני לא צריך לרנדר את הדמות חתוכה. אני עובד על, על הקבצים המקוריים, ואני פשוט חותך מהם. זה לא שאנחנו צריכים להעביר בין מחלקות את הדברים האלה.
אוקיי. ועכשיו שנגיד שאתם עושים את ה... הרי דיברת על זה מקודם, על... שנגיד כאילו כל חברה צריכה את כל... כן, כל חברה בעצם מחליטה איזה נתח לוקח, נגיד, כל סטודיו של, כן. של עשיית הסרט. אז אם נגיד אומרים, אוקיי, עכשיו פריימסטור נגיד עושים קומפוזיטינג, נגיד, לאיזשהו סרט, אז...
הם... לא, פריימסטור עושים את הכל, זאת אומרת, אתה לוקח סיקוונס, זה לא שאנחנו עושים רק את הקומפוזיטינג וחברה אחרת עושה את הטלאק. לא, אנחנו אוקיי. מקבלים את סיקוונס, זאת אומרת...
את כל הסרט, את כל אדם? את...
לא, לא כל הסרט, אבל נגיד חלק ממנו, ואנחנו עושים הכל בחלק הזה.
אה, אוקיי. אז כאילו, אז גם, את, כאילו, סתם נגיד, קיבלתם לעשות נגיד את ה-20 דקות הראשונות של הסרט, סתם. כאילו, זה עובד ככה? כאילו, שאתה מקבל את ה-20 דקות, אז עושים 20 דקות תלת מימד, עושים 20 דקות קומפוזיטינג, והכל. אוקיי,
ושאלה... השאלה היותר שאתה רוצה לשאול בעקבות מה שאמרתי לך, זה איך אנחנו מוודאים שדמויות שיש בחברה אחת, שמופיעות בחלק אחר של הסרט שחברה אחרת עושה, איך זה נשאר בדיוק אותו הדבר.
יש איזושהי אינטגרציה שם, לא? שכאילו ש...
שוב, אנחנו מקבלים, אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד אדוקה עם הלקוח, יש להם, יש רפרנסים שאנחנו נצמדים אליהם בצורה religiously, מה שנקרא, זאת אומרת, הלקוח מאוד מאוד ספציפי לגבי איך ש... באיזה צבע זה אמור להיות, איך זה אמור להיראות, אנחנו עושים המון המון קדימה ואחורה איתם, כדי לוודא שמה ש... משהו שהגיע מאיתנו יראה בדיוק כמו משהו שהגיע מ-D-Nang, או משהו שהגיע מ-ILM, או כל חברה אחרת. וכל החברות עושות את זה, זאת אומרת. החברה הראשונה בעצם שעושה לוק דב לדמות מסוימת שהלקוח יישב, אז בעצם הלקוח אומר, טוב, שולח את זה לכל החברות האחרות, אומר, ככה זה נראה, תוודאו שזה יראה בדיוק ככה. ואנחנו יושבים ומוודאים שזה יראה ככה.
אוקיי, ואיך אתם מגדירים, כאילו, איך אתה מגדיר שוט? כאילו, שוט זה איזושהי הגדרה של פריימים מסוימים?
או שכאילו אומרים, כאילו, שוט זה... שוט זה קאט, מבחינתי. שוט זה קאט. זאת אומרת, אם יש לי... בוא נראה רגע. רגע, טוב, זה ברייקדאון, אז לא כל כך רואים שוטים, אבל נגיד... נחפש מקום אחר. זהו, אי אפשר בברייקדאונים, זה קצת יותר קשה להראות לך, כי כל אחד כזה הוא שוט. זאת אומרת, אם נחזור רגע, אין לי פה את הריל שלי בשום מקום.
כאילו קטע צילום רצוף פשוט, עד שיש כאילו קאט של מצלמה?
כן, כל שוט זה קאט בעצם.
כל שוט זה קאט, אוקיי.
כן,
כל שוט זה קאט. עוד שאלה? כן, יש לי עוד הרבה פשוט, אבל אני רוצה גם להביא לאחרים.
זהו, אם נראה לי שאליהו יכול לשאול עכשיו מה שהוא רצה, אבל אני רואה פה שהוא עשה fade out.
עניתי לך, לא נעלמתי.
סבבה, אז עכשיו זה הזמן.
חיביתי את המצלמה פשוט.
בסדר.
זו, השאלה הייתה פשוט באופן כללי לגבי סטודיואים, איך, כמה טיפים ממך שעובד כמה שנים באותו סטודיו, איך אתה יכול עכשיו להתקדם בתוך סטודיו?
בגדול... אני משער אותם שזה משתנה גם מסטודיו לסטודיו, אבל אני יכול להגיד שמבחינתי אני השתדלתי להיות. בתור התחלה, לא, אל תהיה בן אדם רע. אגו לא משחק תפקיד בשום דבר, זאת אומרת, אין לך... המון כאילו אנשים בתחום הזה, הם אוהבים להיות יצירתיים, ולא אוהבים שמתעסקים להם עם החזון היצירתי, לא, לא, לא. את אף אחד לא מעניין החזון היצירתי שלך. אתה עובד... אם התפקיד שלך הוא לא... אלא אם כן התפקיד שלך הוא ליצור חזון, ומעטים האנשים שזה באמת התפקיד שלהם, את אף אחד זה לא מעניין. אתה יכול להביע דעה, בזמן דיילי, אם יש לך איזשהו רעיון, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני עשיתי ככה וככה, אבל אפשר גם אולי לעשות ככה וככה. אבל בגדול, פשוט תעשה מה שאומרים לך. זה הבסיס של זה. דברים נוספים, זה עוזר אם אתה יודע את העבודה, זאת אומרת, אם לא מהירים לך יותר מדי בדברים שליליים, אז אתה יודע, מן הסתם, זה גם עוזר. אני באופן אישי גם מאוד, אני מאוד אוהב ללמד, אז הרבה מאוד פעמים גם התנדבתי בעבודה לעשות מנטורינג לאנשים ממחלקות אחרות, אם נגיד מישהו מרוטו היה צריך, קיבל קידום לקום, אז עשיתי לכמה מהמנטורים, הראיתי להם איך עובדים עם הפייפליין שלנו מהבחינה הזאת. פשוט תהיה חיובי, תהיה בן אדם חיובי, תציג את עצמך בתור מישהו שיש לו מה לתרום, ואני משער את מי שזה מה שצריך. כאילו.
מילה גם על ביקורת, אריאל, נראה לי, שגם חשוב להגיד.
מה זאת אומרת?
קבלת ביקורת במקומות כאלה.
כן, זאת אומרת, אני יוצאת מנקודת הנחה, יש לי אמנם המון המון שנים של ניסיון, אבל יש לי ניסיון בדברים נורא נורא ספציפיים. בקולנוע לא היה לי כל כך הרבה ניסיון. אז פשוט הגעתי עם הידע הזה ופשוט הקשבתי, זאת אומרת, אם מישהו אמר לי משהו, אם הקומפ סוג שלי אמר לי משהו, אני לקחתי את מה שהוא אומר בתור בן אדם שעושה את זה מספיק זמן, והוא יודע מה הוא אומר, אז כנראה שאם הוא אומר לי, יש איזו סיבה טובה. אז פשוט למדתי מזה, והשתדלתי שלא להתווכח. להגיד שלא התווכחתי אף פעם, אני לא יכול להגיד, אבל גם אז זה לא כמו בארץ, גם...
כן, אני לא ישראלי, אל תדאג, אני מבין
כשאתה אומר. כן, בדיוק. זה נורא, זו מנטליות נורא נורא שונה, אז זה לא, זה אף פעם לא ויכוח, אבל אתה יודע, אם אומרים לך לעשות משהו, תעשה אותו. תנסה להיות פשוט בן אדם חיובי, תנסה להיות בן אדם שתורם, תנסה להיות, גם בקטע חברתי, try not to be an asshole, זה תמיד טיפ טוב. אתה יודע, אם אנשים אוהבים אותך, אם אנשים יחבבו אותך, אז זה it overflows גם לדברים אחרים.
כאילו, אם אפשר לשאול רק, מעניין מה שאתה אומר, אתה נתת טיפים עכשיו על בעצם להישאר בסטודיו, אבל נגיד, לא רק להישאר בסטודיו, עכשיו עניין של להתקדם, נגיד, אתה עובד עכשיו 4 שנים, כי הוא לא יודע, אני לוקח אותך כדוגמה, אני שואל את זה בכללי, אתה עובד עכשיו 4 שנים בסטודיו, ואתה רוצה להתקדם להיות מנהל של המחלקה, או ארט דירקטור או כזה, אז כאילו, מבחינת להתקדם בירחשי, או לא יודע איך אומרים, כאילו, בתפקידים, איך זה עובד?
אז אני יכול להגיד, בתור, עכשיו באופן ספציפי, זה גם בדיוק מה שקורה, אני עכשיו הולך להתחיל תפקיד יותר גבוה, בקטע של, אני הולך להיות ליד, או לפחות אני הולך לנסות, נתנו לי צ'אנס להיות ליד, זאת אומרת, אני עוד לא מוכרז ליד באופן רשמי, אבל נתנו לי צ'אנס להיות ליד, לנסות לראות איך זה עובד. ואני משאר את מי שזה קורה, פשוט מכל הסיבות האלה, זאת אומרת, אם אתה טוב, אם אתה מספיק טוב כדי שירצו אותך שם באופן קבוע, אז רוב הסיכויים שירצו אותך שם, אתה תהיה זה שיפנו עליו קודם, לפני שהם, אם יצטרכו לקדם מישהו.
אוטומטית, אתה לא שאלת נגיד, זה פשוט קרה לבד כזה ש...
אני זוכר שציינתי שזה משהו שמעניין אותי לפני 2, אבל זה היה לפני 2, ורק עכשיו כאילו דיברו איתי על זה. אז, again, אם אתה עושה, אם אתה שם מספיק זמן כדי ש... כדי שיחתים אותך באופן קבוע, אז אני משאר עצמי שכאילו שמשם הם לחום. עכשיו, דרך אגב, הקטע של להיות קבוע זה לא משהו שהוא בטוח. יש לי המון חברים שלא שפר מזלם והם היו צריכים להמשיך בסטודיו עם אחרים, וזה לא בגלל שהם לא טובים, זה ממש ממש לא ככה. לפעמים זה גם עניין של מזל. יכול להיות שאתה ממש, אני יודע בוודאות שעבדו איתי כמה ישראלים נוספים שם, ואני יודע בוודאות שכולם בלי יוצא מהכלל קומפוזיטורים מעולים, אבל הם לא המשיכו שם, כי פשוט לא הייתה מספיק עבודה כדי להחזיק את כולם. אז לפעמים אתה גם, לצערי הרב, אתה יכול להיות ממש ממש טוב וממש ממש פרו-אקטיב, אבל עדיין ישחררו אותך, כי אין ברירה.
זה קורה. מה הסיכוי שיש לך להראות את הריל כששלחת כדי להתקבל שם?
שוב.
שולח אותך אחורה.
רגע, רגע. יכול להיות שיש לי. שנייה אחת.
מה זה הרעש הזה ברקע היה על זה? ממך החדשות האלה?
כן, סליחה, העמדה שלי בסלון, אני אעשה מיות.
כל היום חדשות, לא נמאס לך.
רגע, אחד. בוא נראה. שוב. וואי, איך תמצא את זה עכשיו?
אפשר לשאול שאלה בינתיים?
שאל בינתיים, אני אחפש את הריל.
אני אמיר, היי מעניינים, ערב
טוב.
רציתי לשאול, כי אמרת שאתם מקבלים רפרנסים מאוד מדוקדקים ומדויקים לגבי תבעים של דמויות. ורציתי לשאול בין קומפוזיציה לקלר גרידינג, איפה עובר הקו בפרויקטים כאלה?
Color grading זה משהו שבאופן חד משמעי אנחנו לא עושים. זה משהו שלא... שאנחנו פשוט לא נוגעים בו, מתוקף... פשוט בגלל שזה פשוט הפייפליין, אין פה... אין לנו נגיעה בזה. אנחנו מבחינתנו מקבלים את הרפרנס מהלקוח, של איך שזה אמור לראות, ואנחנו, we're sticking to that, בגדול.
רגע, אבל ברגע שאתה מקבל משהו מהמחלקת תלת אנימציה, אתה בעצם חייב לעשות איזה color grading לוידאו שקיבלת, לא? להתאים את ה...
לא, לא. הדרך שבה אנחנו עובדים זה שאנחנו, יש את הפלייט, הוידאו שקיבלנו, והתלת נעשה כדי להתאים לפלייט. זאת אומרת, זה מה שהלקוח תילן, ולשם הוא רוצה שזה יתאים. אם הלקוח רוצה אחר כך לעשות איזה שינוי, נגיד סתם למשל בדוגמה בוונדר וומן, אנחנו עשינו משהו שנראה X, ואז אחר כך הם לקחו ושמו ווש כחול על הכל, כדי שזה יראה כאילו יותר בלילה ויותר זה. אבל אנחנו, כאילו, איך שאנחנו הבאנו להם את זה, זה עם צבעים חמים בכלל, וזה... ככה אנחנו עובדים עם מה שהם נותנים לנו. יש, שוב, it's an oversimplification מן הסתם, אבל בגדול יש שלבים, אבל אנחנו עובדים על מה שהם נותנים לנו.
אבל מכם בפייפליין זה מכם יכול לצאת לקלר גריידר, או שזה יכול להגיע מקלר גריידר אליכם?
לא, זה מאיתנו יוצא בדרך כלל לקלר, אחר כך, זאת אומרת, אחד מהדברים דרך אגב שאנחנו מוציאים ללקוח, אחרי שסיימנו לעשות קום, אנחנו מוציאים להם גם משהו שנקרא DI, שזה פשוט מסכות שהלקוח ביקש של דמויות, של דברים שאנחנו יצרנו, כדי שהוא יוכל אחר כך בשלב של הקלר להיות נורא נורא ספציפי ולהגיד, אוקיי, אז רק על הדמות הזאת אני רוצה לעלות קצת יותר, רק על ה... רקע הזה אני רוצה להוריד קצת מזה, זאת אומרת, אבל כל השלב הזה קורה אחר כך, זה out of our hands.
הם מחלקת אוטו, אוטו אין פיינט?
מה?
המסכות, הדברים שאתם מייצאים ללקוח.
המסכות זה לרוב שילוב של כמה דברים, זאת אומרת, זה יכול להיות מסכה של משהו שרונדר מקלט, ואז כאילו הם פשוט מוציאים להם את האלפא, או שזה באמת משהו שהגיע מרוטו, אבל בכל מקרה, התוצר שהם מקבלים בסופו של דבר הוא תמיד כאילו... ערוצי RGB עם המסכות האלה. טוב, מישהו שאל...
איפה שלחת אותו? תראה לאן שלחת אותו, הוא לא מוצא...
לא, 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 מצאתי, זה קורה, רגע. בוא נראה את זה, שנייה, איפה אני, הנה זה. אני מתנצל מראש, אני מתנצל מראש, זה מה שיש לי להגיד. בוא נעשה את זה בלי מוזיקה תמידיים. יש שם דברים מאוד מאוד ישנים גם, אבל זה הכל פרסומות מהארץ. יש גם למטה, הייתי כותב מה, מה עשיתי ומתי.
זה מה שקיבל אותך לפריימסטור?
זה מה שקיבל אותי לפריימסטור.
זה והמראה.
ברור, זה בעיקר.
שוב, כל מה שעשיתי בארץ היה פרסומות, אז כל הריל הזה הוא בעיקר פרסומות. עכשיו, פרסומות יש להם איזשהו... יש להם, כאילו, כמות מסוימת של דברים שאתה יכול להגיע אליהם. זאת אומרת, זה לא עובר... אין לך את אותו הזמן לעבוד לפרסומת כמו שיש לך לעבוד לסרט, מן הסתם. יש פה גם עבודה על דמויות אנימטיביות, זה בסנובול, זה הכל מסנובול כמעט אם אני לא טועה. קצת זה, יש לכלל. הוספתי בסוף גם קצת מושן גרפיקס, לא יודע למה. כן. קיצור, זה ה... זה מה שהביא אותי לפעמים שטור.
מגניב.
עכשיו שוב לגבי השאלה על הקומפוזיטים והקולור גריידינג. אנחנו בעצם, אני רוצה להבין עד הסוף את הפייפליין, אתה מקבל כאילו את הדמות מרונדרת כבר בדיוק לפי התיאורה, זאת אומרת, אתה לא מתעסק ב... צריך פחות סטורציה על הדמות כדי
לקמפז אותה. אצלנו באופן ספציפי, מחלקת התלת עושה המון, המון לוק דב על, על הדמות לפני, ש, לפני שמרונדרת את זה החוצה, הם עושים התאמות תאורה כמה שיותר, עכשיו, עם כל זה, זה אף פעם לא תמיד מושלם לגמרי, וכן צריך לשחק עם זה קצת, אבל אתה יודע, אם כאילו, אם הם רינדו, אם הם רינדרו כאילו דמות עם, עם, כשהתאורה במקום הלא נכון, אני יכול לעבוד עם החרטיים, זה לא יעבוד. זה גם צריך, זה צריך איזשהו, איזשהו בייסליין של, 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 של התאמה לפלייט. אז מהבחינה הזאת, כן. אז כאילו, זאת אומרת, הם כן עושים, הם עושים המון המון עבודה מאוד, מאוד יסודית על זה. בגלל זה אני אומר, כאילו, יש לי המון המון מזל שאני עובד בחברה כזאת, כי זו אחת הפריבילגיות של לעבוד על פרויקטים בסדר גודל כזה, כי יש, הם משקיעים את כל הזמן שעל פרויקטים הרבה יותר קטנים אין לך את הזמן להשקיע בהכרח. ואז כאילו, בעיות נדחקות יותר לסוף, שזה איפה, איפה שאני נמצא, ואז אני צריך לפתור את זה ברגע האחרון. ככה זה לפחות היה בפרויקטים שהם קטנים יותר, בעיקר בארץ.
אני רואה שנגמר לנו הזמן, אז אריאל, יש לנו אותך לעוד איזה 15 דקות? לעוד איזה...
כן.
סבבה. אז נעשה עוד איזה 5 דקות ואז נסכם. אז אם יש מישהו עוד, מתן בטח לך יש איזה עוד שאלות. רגע, לפני זה אולי ניתן לעוד מישהו הזדמנות, ואז אם לא נעביר אליך. ניקח עוד איזה שתי שאלות לאריאל, ואז אנחנו נשחרר אותו, כי נראה לי הכבדנו.
הרמנו אותם.
אוקיי, אז מתן,
לך
על זה.
אוקיי. אוקיי, אז ככה. אם עכשיו אני, נגיד, מסיים ללמוד את הקורס של VFX ב-IAC.
אוקיי.
גם השיחה שלך שעשית אז עם אדם, וגם השיחה בדיבור עצמאי, אמרת שכאילו שווה יותר להתחיל בארץ, לבנות טריל, ואז לנסות ולמצוא גם עבודה גם בחול, בתור קומפוזיטור. עכשיו, רציתי לשאול מה... האם כאילו יותר עדיף לי נגיד להתחיל במחלקת רוטו, נגיד כאילו אחרי הלימודים נגיד, להתחיל במחלקת רוטו ואז משם להתקדם, או שכאילו באמת עדיף לי לעשות את זה כבר בארץ עבודות כאילו ולהגיש את זה?
אם יש לך אפשרות לנסוע לשם, אז אני הייתי הולך על האפשרות של רוטו. מהסיבה הפשוטה שזה ייתן לך... אוקיי, קודם כל, בדרך כלל אנשים שנמצאים במחלקת רוטו, נוטים להתקדם ביתר קלות, זאת אומרת, כי אתה כבר יש לך את הפזם שם. מה שאמרתי קודם, אז יש נגיד אנשים שאחרי 4 שנים הופכים אותך לקבוע, אז את כאילו, אז הפרטם שלך מתחיל כבר קודם, במחלקה ההיא, כאילו, ומשם כאילו, בדרך כלל, אם אתה איש רוטו סבבה, ואתה עושה פיינט סבבה, אז אתה תעבור לקומפ בשלב מסוים, זה לא שכאילו, it's not an if, it's a when. ואתה יודע, ואתה תוכל ללמוד ככה, זאת אומרת, אם הייתה לי גישה לפריימסטור קודם לכן בחיים, אז הייתי הרבה יותר מאושר, אבל לא הייתה, התחלתי לפני 4 שנים את המסע שלי שם. כן, אם אתה אומר שאתה לא יודע כאילו מתי אתה יכול להגיע לשם, אז לגמרי, תתחיל בארץ ותעבוד וכאילו תתפתח משם, ככה אני עשיתי, אני כאילו עבדתי 10-12 שנים בארץ, ורק אז כאילו המשכתי הלאה.
טוב, אם נגיד יש לי את האופציה כאילו, אוקיי, נגיד עוד שנתיים, נגיד אני מסיים, יש לי כבר נגיד, סתם נגיד דרכון, לא בהכרח נגיד בלונדון, נגיד בברלין, אני יודע שיש לנו נגיד לא מעט סטודיו של VFX וכאלה.
יש בכל אירופה, כן.
כן, אז כביכול נגיד יש לי את האופציה, נגיד מחר להרוס תיק ולנסוע לברלין, אז אתה ממליץ לי כאילו, גם שלא בהכרח יש לי נגיד ניסיון, אז כן לחפש בתור... כאילו, כן, לחפש עבודה במחלקת רוטו?
בעקרונית כן, זאת אומרת, תראה, אם אתה רוצה להיות ממש, ממש כאילו ambitious, אתה יודע, שלח לשניהם, זאת אומרת, זה לא יכול להזיק, אבל רק תוודא שאתה כאילו, שאתה יכול להתמודד עם שתיהם, זאת אומרת, שאם יגידו לך מחר, טוב, תבוא מחר לעשות קומפ על סרט, שאתה לא כאילו תהיה, אתה יודע, deer in headlights. תוודא שאתה יודע לקראת מה אתה נכנס ושאתה יכול להתמודד עם זה לפני שאתה כאילו שולח זה, אבל עקרונית I'd go for both מהבחינה הזאת. במקרה הכי גרוע פשוט תהיה לך יותר זמן בפיינט ורוטו ותלמד כאילו את החלק הזה לפני.
אוקיי, ויש שאלה שהיא קצת לא שייכת לה, כאילו בעצם זה כן שייך, כשעבדת הרי גם בתור פרילנסר גם, נכון? היית גם כן. עכשיו, בתור פרילנסר, כשנגיד סוחרים אותך לעבודה, אז כביכול אתה עובד אצל אותה חברה כאילו שמזכירה את השירותים שלך, או שפשוט אתה עובד כאילו מהבית, או שכאילו...
תראה, עבדתי בתור פרילנסר בארץ, לא פה. ובארץ בתור פרילנסר, אתה פרילנסר, זאת אומרת, אתה עובד לפי מי שאתה עובד אצלו, נגיד, אם כשהייתי עושה משמרות ברשת במחלקת פרומו, אז הייתי בא לשם והייתי עושה שם משמרות, או 2, או 7, או 18. אם הייתי עושה דברים אחרים בשביל חברות אחרות, עבדתי בשביל כל מיני כאילו סוגים, אז לפעמים עבדתי בבית, לפעמים עבדתי אצלם, לפעמים... עבדתי על ציוד שלי, לפעמים עבדתי על ציוד שלהם, אתה כאילו, בתור פרילנסר, אתה יודע, אני כפרילנסר הייתי אפטריסט, עם כל מה שזה אומר בארץ. אז זה לפה ולשם, זה משתנה מאוד.
אוקיי, כאילו, וסתם נגיד, לרשת, כאילו, הם נגיד פנו אליך, או שאתה פנית אליהם?
רשת באופן ספציפי, נכון, באופן ספציפי אני שמעתי דרך חבר שהם מחפשים מישהו, אז פשוט שלחתי, כי ביקשתי את הטלפון ושלחתי זה.
אני רק אגיד רגע, אני מזכיר לך, אם מישהו יש לו פה עבודה של VFX או קומפוזיטין ורוצה לקבל עליה ביקורת,
מאריאל... לא עכשיו, אבל...
לא עכשיו, כן, ואריאל בכבודו ובעצמו. אז תשלחו לי פשוט למייל, ואנחנו נקליט סרטון בקרוב, שממש של ריוויוז כזה, מגניב, אז כדאי ושווה. נראה לי שזהו, אז תודה רבה.
נראה לי על כל השאלות, זהו.
כן, זהו, מתן, סיימנו את הכל?
כן, זהו, אני סימנתי פה.
תדע לך שאני הקרבתי את המחברת שלי בשביל המחברת שלך.
תודה לך מאוד, תודה רבה לך, באמת.
אז שוב, אל תשכחו לעקוב אחרי הערוץ, תעשו סאב, אני כמו היוטיוברים האלה, נכון? הקטנים, הם אומרים את זה.
hit like and subscribe.
אריאל, אני רוצה איתך ממש תודה. כן?
אתה יותר דומה, יש תוכנית כזאת בערוץ האמריקאי שנקרא אדם מקלקל הכל.
אוקיי.
אני מת עליו, אבל...
אוקיי, אני לא יודע למה אתה רומז פה, גנדי, אולי זה יהיה הוובינר האחרון שלך איתנו. אבל אריאל, ממש ממש תודה שהראית לנו, באמת חשפת כל כך הרבה מאחורי הקלעים, וגם על הזמן שלך, זה היה דברים פה עיקרים מפאזל לדעתי, ממש תודה, אם אתה רוצה להגיד כמה מילים, כמובן, מאהבה.
מילים כמה מאהבה. לא יודע, אני כאילו, אני, אוקיי, כל מה שמבקשים אני אסכם, כל מה שאני יכול לחשוב עליו זה...
שיקות וחיבוקים.
לא, 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 דווקא לא. אני, זה כמה פאקינג מזל יש לי, שאני יכול לעשות את מה שאני אוהב, ואני מאחל לכל אחד ואחד מכם להגיע בדיוק למקום שבו הוא עושה את מה שהוא אוהב, אוהבת. פשוט, אם אתם אוהבים משהו, לכו על זה. פשוט תשקיעו את הזמן שלכם, תלמדו, וזה כבר, אם תתמידו בזה, אני מאמין שזה יקרה. זהו, נראה לי.
מגניב, ממש תודה. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אריאל אדם.
נקווה להתראות בארץ מתישהו כשנפוץ לביקור.
כן.
תודה, אריאל.
בכיף.
תודה רבה.
חכה עכשיו, עכשיו יורים.
במיוחד תודה שלא יגרש אותי פעם הבאה.
יהיה לך, ישלח אליך בדואר, אל תדאג, איזה קנס או משהו.
טוב, חברים, יאללה ביי.
ביי, תודה רבה.
יאללה טוב, שבת שלום לכולם.
שבת שלום.